וברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. זו תוכנית על פסיכולוגיה ועל פסיכולוגיה חיובית ועל איך אנחנו יכולים להשתמש בכלים מבוססים מהמחקר והשטח כדי לחיות טוב יותר. ומי לא רוצה לחיות טוב יותר? ואני יהודית כץ, נמצאת איתי כאן לימור בנה. שלום לימור.
שלום, היי.
איזה כיף, כיף שאת כאן.
איזה כיף לי להיות כאן.
כיף
וואי,
לך?
וואי, איזה פרגון ואיזה אירוח.
איזה כיף.
מסדרת חבל על הזמן.
אני כבר גיליתי שלימור מכורה לתמרים, אז תשתמשו במידע הזה בהמשך. כנגדה ובעדה. אז לימור היא בן אדם מאוד מיוחד. ואני חייבת להגיד לפני שאני מציגה אותה באופן פורמלי, שאתם כבר תשמעו את זה, אבל יש בה משהו מאוד נעים ומאוד משרה רוגע, וזה כיף להיות במחיצתה. וחשוב לומר ולציין שזה בעיקר מה שמשך אותי להיפגש איתך, מעבר לכמובן הרקע המקצועי שלך,
שאת
עוסקת בליווי ופיתוח מנהלים, ואת מומחית למערכות יחסים בארגונים ואימון
נכון.
שלהם, שזה נושא מאוד 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 חשוב, כי כולנו עובדים ולכולנו יש מערכות יחסים בעבודה, ואנחנו כבר נדבר על כמה אנחנו לא מספיק נותנים לזה תשומת לב, ושוכחים שזה בעצם מה שככה מניע אותנו בסופו של דבר ביום-יום, המקום הזה שאנחנו הולכים אליו, העבודה.
נכון, בילוי של הרבה מאוד שעות בתוך מערכות היחסים האלה ובתוך העבודה בכלל.
נכון. תגידי, למה רצית לעסוק באימון של מערכות יחסים?
תמיד חיבור בין אנשים זה משהו שריתק אותי, כנראה מגיל מאוד צעיר. מגלה את זה אולי בדיעבד.
אני חושבת שזה underrated, מה שנקרא, מערכות יחסים בעבודה. אנחנו הרבה פעמים אומרים, טוב, אני לא באה לעבודה כדי למצוא חברים, ויש לי את החברים שלי בבית, והעולם החברתי שלי עשיר ומצוין, ולעבודה אני באה כדי לעבוד. ואני חושבת שזו טעות באיזשהו מקום, כי בסוף אנחנו יצור חברתי, ואנחנו נמצאים בקרבת אנשים, אכפת לנו מה אנשים אחרים חושבים עלינו, אנחנו מושפעים מאיך שאנשים אחרים מתנהגים עלינו, ומאיך שאנחנו מתנהגים לאנשים אחרים, ואני לא חושבת שיש עבודה שאתה עובד בריק רק עם עצמך. כלומר, גם יש עבודות ברמות משתנות של תקשורת אחד עם השני, אבל בסופו של דבר אנחנו עובדים בשיתוף פעולה אחד עם השני.
נכון, אני חושבת שאף פעם, אנחנו לא משיגים אף מטרה לבד. זאת אומרת, אם תחשבי על זה, כל מטרה שהשגנו, היא תמיד בשיתוף פעולה עם מישהו. אפילו אם קיבלנו איזושהי תמיכה ברמת החשיבה, אפילו לא דיבור, כמעט אף פעם אנחנו לא מגיעים לשום מקום לבד. וזאת איזושהי הנחת יסוד שבעיניי זה, את יודעת, זה הנחה שהיא מובהקת. ולכן, מערכות יחסים הן מאוד מאוד חשובות. כל מטרה שאנחנו רוצים להשיג, ובעבודה בטח יש הרבה מאוד מטרות ויעדים, אנחנו נדרשים לעבוד יחד כקבוצה. וכקבוצה צריך לחשוב יחד על מה החוקים שאנחנו לוקחים איתנו לדרך, על איך אנחנו מטיבים עם עצמנו ועם האחרים, את באמת השעות הרבות כל כך שאנחנו עובדים יחד.
אז איך בעצם מבדילים בין מערכות יחסים בבית ובעבודה? כלומר, מה ההבדל בין האנשים שאני עובדת איתם ואני צריכה לתקשר איתם, לבין אנשים שנמצאים שם ביום-יום שלי, שאני אולי יותר בחרתי אותם, אבל האם יש משהו עקרוני שהוא שונה במערכות יחסים בעבודה ובחיים?
תראי, בסופו של דבר אני חושבת שהמטרות הן שונות בעבודה ובבית. אולי הרמות של מערכת היחסים והאינטימיות והקרבה הן שונות, אבל בסוף החוקים עובדים בכל מקום.
זאת אומרת, זה אותם חוקים?
החוקים הם אותם חוקים, אולי המטרות והיעדים הם שונים, או רמות העוצמה הם שונות. Mm-hmm. אבל בסוף להביא את האותנטיות שלך למערכת יחסים, להביא את עצמך, לחשוב, להכיר את עצמך ואת הערכים שלך ואת מה חשוב לך, זה משהו שהוא חשוב בכל מקום.
נכון. את יודעת מה אני חושבת? אני חושבת שזה עניין של ערך, שבכל מערכת יחסים, לא משנה אם זה בעבודה או בבית, בסוף אנשים רוצים לתת ערך ולקבל ערך, כשזה מערכת יחסים טובה. ואפשר להעריך מערכות יחסים על פי המדד הזה של כמה ערך אני נותנת ומקבלת ממערכת יחסים. והפוקוס של הערך הוא אולי שונה, כלומר בעבודה אנחנו אולי יותר שמים ערך על ערך של תוצר כלשהו, ושיתוף פעולה כדי להגיע למטרה מסוימת, החל ממוצר, שירות, משהו שאנחנו מייצרים בעולם, ובמערכות יחסים האישיות שלנו זה יותר ערך רגשי, מקשיבים לנו, תומכים בנו, אבל בסוף זה סוגיה של ערך, לדעתי.
נכון, אני מסכימה איתך, את מעלה נושא מאוד מאוד משמעותי, אני חושבת שכדאי שנעצור ונשאל את עצמנו, מה חשוב לנו במערכות יחסים? מה באמת באמת מעורר אותנו או מחיה אותנו בתוך מערכות יחסים? אם אנחנו מסתכלים על העבודה, אז לנסות ולהיזכר באיזושהי מערכת יחסים שהיא טובה עבורי, שהיא מטיבה, מנהל שהיה לי טוב או קולגה שמערכת היחסים היא טובה. אחד, לבדוק מה עובד שם, איזה ערכים, מה יש שם? אמון, פתיחות, יש אנשים שעבורם סקרנות הדדית זה חשוב, יש אנשים שעבורם אינטימיות, יש אנשים שעבורם, כל אחד מאיתנו, ושווה אני חושבת גם למאזינים לעצור רגע ולשאול את עצמם, מה חשוב לי בתוך מערכת יחסים? זאת שאלה אחת. ועוד שאלה, זה מה מחיה אותי בתוך מערכת יחסים? מה מעורר אותי? ולזכור את הדבר הזה כשאנחנו ככה נמצאים בתוך מערכות שונות, וכשאנחנו נמצאים בתוך מערכות, מערכת שהיא קשה או מאתגרת, אז לשים לב כמה הדבר הזה שהוא חשוב לי, עד כמה הוא נמצא או נעדר מהמקום הזה, נעדר בעין, כי הרבה פעמים קונפליקטים הם תוצר של זה שהדבר הזה שהוא מאוד מאוד משמעותי עבורי, נניח אמון או כבוד הדדי. אם זה דבר שהוא מאוד משמעותי עבורי, ואני נמצאת במערכת יחסים שהדבר הזה לא נמצא, או הדדיות, ופתאום הצד השני, אני לא מרגישה את ההדדיות ממנו, מה אני עושה שם? זה המקומות שהם הרבה פעמים מאתגרים אותנו.
נכון. או, פה אנחנו כבר נכנסים, אנחנו נכנסים לדעתי לנכנסות, להבדל בין מה שקורה בחיים האישיים שלנו ובעבודה. בבית, כשלא מתאים לי משהו, אז אני יכולה לדבר על זה בחופשיות, ובעבודה יש לנו כל מיני תפיסות לגבי האם אפשר להעלות את הדברים, אי אפשר להעלות את הדברים, זה קשור להגיד למישהי שאני עובדת איתה שהיא לא באה לי בטוב, מה שנקרא, או שזה לא קשור ואני צריכה לשמור על מה שנקרא מקצועיות במרכאות ולשים את זה בצד.
אז אני חושבת שקודם כל חשוב להבין מי עומד מולך. חשוב להכיר את הדמות שנמצאת מולך ולהבין מה מניע אותה, מה חשוב לה. אז קודם כל להבין מי עומד מולי, האם הטיפוס, האדם שנמצא מולי, הוא מאוד מאוד מוכוון משימה, האם הוא בן אדם שיותר מוכוון חברה, חברותיות, יש אנשים שהנושא של מערכות יחסים מאוד מאוד חשוב להם, יש אנשים שהנושא של השגת היעד והמשימה יותר חשוב להם, יש אנשים שעוסקים מאוד בבירוקרטיה, שזה, זאת אומרת, כדאי קצת שאני אבין רגע מי אני ומי הוא. בואי נחשוב על דוגמה, למשל, מישהו שהוא מרגיש שהבוס שלו, למשל, נניח לא נותן לו מספיק מקום, נניח שמנהלים איזשהו שיח עם לקוחות, והכפיף מרגיש שהמנהל, שמנהל אותו, לא נותן לו מספיק מקום מול הלקוח. הוא מנהל את רוב הדברים, הוא דורש ממנו שיעשה דברים ככה יותר בבק אופיס, וכן, בתפקיד הזה הוגדר שיש מקום לשיח מול הלקוח, וכן דיאלוג. ואותו עובד מתוסכל מזה. צריך אולי לפני השיחה עצמה, קודם כל צריך לחשוב רגע אל מול המנהל, ולראות רגע מה אני מעריך בו. מה אני מעריך במנהל שלי. מה אני רואה שכן יש בו. לא יודעת, אולי זה מקצועיות, אולי זה משימתיות, אולי... שים לב רגע מה כן.
כי מה זה עושה לנו כשאנחנו בודקים מה כן?
עצם השהייה במה כן עובד, במה כן קיים, היא כבר מרחיבה את הטוב.
כי זה גורם לי להרגיש יותר טוב, או שזה גם ישנה את השיחה שלי אחר כך עם ה...
תחשבי על עצמך בסביבה של אנשים שאת אוהבת. מה קורה לך, מה קורה לאווירה, מה קורה לאנרגיה שלך. ומה קורה אם את נכנסת לאיזה מקום, ואת כל הזמן רוטנת ומקטרת ולא אוהבת ולא בא לי וכו'. מה קורה שם לאווירה? וכמה את נמצאת שם בנינוחות? כאילו קודם כל זה לדאוג לעצמנו. כשאנחנו עושים את זה מעבר ללהסתכל על האחר, אנחנו דואגים לעצמנו ול-well-being שלנו. אז להסתכל קודם כל על מה אני מעריכה. והייתי בונה שיחה כזאת, בשלב הראשון קודם כל להוקיר, או קודם כל להכיר במה אני, במה הוא כן טוב, ולהוקיר לו איזושהי תודה על זה שהוא מלמד אותי, לפתוח את השיחה קודם כל בזה שאני רוצה לשתף אותו במשהו. את לא טיפלי על מישהו רגע באיזה שיחת מסדרון, או על מישהי, תשמעי, רציתי לספר לך ש... אלא תגשי אליה ותגידי, תשמעי, אני הייתי רוצה לשתף אותך במשהו שאני מרגישה, או ככה עלתה לי איזושהי מחשבה, אנחנו יכולות לתאם בינינו איזה, לא יודעת, 10 דקות או חצי שעה של שיחה, ופשוט לקבוע לזה זמן. קודם כל זה ייתן לה כמה דקות, או זמן מה לחשיבה רגע, זה יעורר באיזושהי מחשבה על איפה את והיא. זה ייתן לה איזושהי הכנה.
אבל זה חשוב להכין את הבן אדם.
אני חושבת שכן, שלא, בדיוק. אז דבר אחד זה להגדיר את זה שאני רוצה איתך שיחה. שתיים, זה גם לפנות את הסטינג, כאילו לשבת רגע באיזשהו מקום שהוא שקט, לחבות פלאפונים. אם אפשר לעשות את זה א-פורמלי, אז אפשר לצאת לאיזה צהריים או קפה, אם זה משהו שמקובל, אם לא, אז לא. ולפתוח במשהו טוב. לפתוח במה, ורציתי להגיד לך תודה שבשבוע שעבר עשית את הדבר הזה והזה, או רציתי להגיד לך תודה שבחודש האחרון את מלווה אותי בהרבה מקצועיות, בלימוד הפרויקט הזה והזה. קודם כל, לפתוח בזה בנינוחות. שתיים, להגיד איזה מילה על משהו בקשר בינינו. נניח, אני מעריכה את האמון שאת נותנת בי. או לשים רגע את הזרקור על המרחב המשותף שלנו, ולהגיד איזה מילה טובה על זה. ומשם לשתף במה אני, לא לדבר עלייך, אלא לדבר עליי. אני לאחרונה מרגישה קצת מתוסכלת, וחשוב לי מאוד לשתף אותך בתחושות שלי. לאחרונה אני מרגישה קצת מתוסכלת שהייתי רוצה לתפוס קצת יותר מקום אל מול הלקוח הזה והזה. בפרזנטציה האחרונה, למשל, שעשינו יחד, אני מרגישה שיכולתי לתת יותר מעצמי. וזה מאוד חשוב לי להביא את היכולות שלי לידי ביטוי, והייתי רוצה לקבל יותר מקום מול לקוח X. ואני אשמח לדעת מה אני יכולה לעשות כדי לקדם את זה.
טוב, את מדברת עכשיו בצורה מאוד, מאוד כנה ופתוחה על מה שאת רוצה, שזה מאוד יפה. ואני מאוד מתחברת לזה. ואז אני חושבת על כל מיני מקרים של אנשים שאני מלווה, שמספרים לי מה קורה אצלם בעבודה, ובדרך כלל, לא יודעת אם בדרך כלל, אבל בהרבה מקרים, כשאני מציעה לאנשים משהו בסגנון הזה, יש איזושהי התנגדות שאולי נובעת מתוך ההיררכיה, אולי נובעת מתוך הסטיגמות שאנחנו שמים אחד על השני, שאני לא באמת יכולה לדבר עם הבוס או הבוסית שלי ככה. כלומר, הוא בן אדם כזה וכזה, אין לו סבלנות, אין לו זמן, מה זה מעניין אותו, מה אני מרגישה, לא יודעת אם יש לזה מקום. כלומר, כל הנושא הזה של לדבר באיך אני מרגישה ומה עובר עליי ורציתי ככה וקיבלתי ככה, אנשים מפחדים לעשות את זה בעבודה. זה עוד יותר חסום מאשר בחיים האישיים שלנו, שגם שם אנשים לא תמיד עושים את זה בצורה פתוחה.
אז בואי נעשה רגע איזה עבודת הכנה, ונסתכל רגע על הקשר שיש, נניח, את יודעת, בינך לבין הבוסית שלך, נניח לצורך העניין, בסדר? אני רוצה ככה כמה דברים. אחד, צריך לזכור שגם מנהלים הם בני אדם, ויש להם צרכים ורצונות. אז קודם כל, אני מזמינה קצת גם את עצמי וגם אנשים אחרים רגע לראות מה חשוב למנהל שלי. מה חשוב לו ביעדים שלו. לפעמים אני כל כך עסוקה בעצמי ובמה אני רוצה להשיג ובמה אני צריכה ואיך אני שורדת במקום הזה. ורגע לקחת איזושהי זווית ולראות באיזה מקום אני יכולה להתחבר ליעדים שהוא צריך להשיג. בסדר? יכול להיות שאני עובדת במקום שבו אנחנו נותנים נניח שירות ללקוחות ומחירות והרבה מאוד ועושה הרבה מאוד דברים, אבל למשל לבוס שלי לצורך העניין, נקודה מרכזית זה רווחיות. הוא צריך לקדם את הרווחיות, למשל. אז היכולת שלי רגע להתחבר לזה, ולשים לעצמי את זה בפוקוס, אוקיי? היא תקדם אותי. אם אני אשים את זה בפוקוס, וגם הקשר שלי איתו, והשיח שלי איתו, יהיה סביב זה, והוא יראה שאני פועלת לטובת זה, שזה לא רק העבודה הישירה שלי, אוקיי? זה כבר ייתן לי כמה נקודות זכות. שהוא יראה שאני באמת דואגת גם לאינטרסים שלו, ולא כן. רק, זה דבר אחד.
זאת אומרת, לבוא מזווית של איך אנחנו בעצם, יש לנו את אותה מטרה, ולא אנחנו אחד נגד השני.
חלק גדול מהתחושה הטובה שלנו, היא באמת שאנחנו סיימנו יום עבודה, ואנחנו מרגישים שהערך שלנו שם בא לידי ביטוי, שנתנו ערך, שהבאנו את היכולות שלנו לידי ביטוי. אז דבר אחד זה קודם כל להתחבר ליעדים, ורגע לראות מה המשימות שלו, ומה היעדים שהוא צריך, זה אחד. שתיים, את יודעת, לפעמים אפשר לעשות מין quick wins, ניצחונות קטנים, לייצר ניצחונות קטנים לאנשים שסביבי. זה יכול להיות למנהל שלי וזה יכול להיות לקולגות שלי. כי אם יש איתי עוד קבוצה של אנשים שרוצה להתקדם, וכולנו מקצועיים, וכולנו טובים, וכולי וכולי, הקשר ומערכות היחסים והנטוורקינג שאני אייצר, זה ייתן לי ערך אחר כך במיצוב שלי, בתוך העבודה.
מה זה מיצוב?
המקום שבו אתה תופס מקום בתוך מערכת. קודם כל, כולנו חלק ממערכת. אנחנו אף פעם, כמו שאי אפשר להשיג מטרה לבד, אנחנו אף פעם לא לבד. תמיד אנחנו חלק מאיזושהי מערכת. זה גם במשפחה וגם בעבודה. אז המקום של איך אני ממקם את עצמי, איך אני נתפס כבעל ערך, איך אנשים רואים אותי, אני מדברת לא רק מהפה לחוץ, לא במקום רק, את יודעת, הרבה פעמים...
לא במקום של תפיסה, אלא איפה אני באמת יכולה לתת הכי הרבה ערך.
נכון, בדיוק. ואנשים רואים את זה, את יודעת, כי אם אני מקצועית, או אם אני מגיעה ומוסיפה איזשהו ידע, או לא מזמן פגשתי מישהו שאמר לי, תשמעי, כל בוקר שאני נוסע ברכבת לעבודה, אדם שהוא מאוד מאוד אוהב ללמוד, אוקיי? כל הזמן שומע הרצאות, ובאמת, ויש לו המון ערך להוסיף, לצוות שלו, אבל הוא תמיד הסתכל עליו ועל העבודה שלו, ופתאום שהוא גילה את המקום הזה, שהוא יכול להוסיף לאנשים הרבה מהידע שלו, אז זה תרם לצוות, וזה תרם גם לחיבור ולקשר ביניהם. אז, וזה ממצב אותו במקום יותר טוב. זה הסיפור של איפה אני יכול להוסיף ערך לצוות שלי, לארגון שלי. בסופו של דבר, זה חוזר אליי. בגלל שאחר כך, גם במקום של קידום, גם במקום של קשרים, גם במקום של להיות, באמת להרגיש יותר בנוח בתוך מקום העבודה שלך. ובאמת בוחרת להיות פרואקטיבית ופועלת לעבר הכיוון הזה. זה באמת המקום הזה של ליזום תהליכים. למשל, פגשתי באחד התהליכים עובדת, שהיה לה מאוד מאוד חשוב להתאפס כיותר חברותית, יותר, כי היא הייתה באיזושהי עמדה ממקום משפטי, רגולטורי, שנתפס כיותר קשה. והיא בחרה למשל להוביל במקום שבו היא עבדה את נושא ההתנדבות. Mm-hmm. אמרה, תשמעי, מחוץ למקום העבודה, אני עושה המון המון דברים, אנשים תופסים אותי כמאוד חברותית ואכפתית מהקהילה וכו', אבל במקום העבודה תופסים אותי כמאוד קשה. ואז היא בחרה, היא הייתה פרואקטיבית, ובחרה לקחת על עצמה פרויקט ולהוביל את הנושא של התנדבות בקהילה ותרומה לקהילה אצלה בתוך מקום העבודה. ואז השינה את זווית הראייה עליה, היא גם הביאה את הכוחות שלה לידי ביטוי. אבל זה מקום שהיא בחרה לפעול בו.
אז יופי. זה בטח גם מורגש.
כן.
באיך שהיא עשתה את זה.
בהחלט.
אני חושבת שנקודה שחשוב לגעת בה, זה באמת איך מבקשים, סלש דורשים, סלש מעיזים, להעלות את הדברים האלה. וזה אולי מתחבר לאיך אנחנו יכולים להיות יותר אסרטיביים בעבודה. כי הרבה פעמים אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו יודעים איפה אנחנו יכולים לתת ערך, אבל הצעד של לגרום לזה לקרות הוא קשה. כי אנחנו תופסים את המקום כהיררכי, כי אולי לא יקבלו את זה בטוב, כי אולי יחשבו עלינו שאנחנו נדחפים ולוקחים מקום שהוא לא המקום שלנו. כלומר, יש הרבה סביב איך עושים את הדברים האלה ואיך מעבירים את המסר שזה מה שאני רוצה לעשות, גם כשאני מבינה שזאת התוצאה הרצויה. אני חושבת שיצא לי לעבוד הרבה בארגונים ולראות את האיזון הזה בין אגרסיביות לפסיביות, אגרסיביות, ואיפשהו שם באמצע יש את האסרטיביות. כלומר, אנחנו רוצים להיות מסוגלים להעביר את המסרים שלנו בצורה ברורה, להגיד מה היינו רוצים, אבל שזה גם יהיה נעים. אנחנו לא רוצים להתפס כשתלטנים, בוסים, לא נחמדים. כלומר, זה איזשהו איזון עדין שאנחנו הולכים עליו.
נכון, נכון. אז באמת, איך פה הוא חשוב. קודם כל, אני אגיד משהו על העמדה הפנימית שלנו, הציר הזה שאת מתארת, שהרבה פעמים נעים עליו בין המקום האגרסיבי, שזה המקום התוקפן שרואים אותו גם על שפת הגוף וההתפרצויות האלה וכולי, והמקום הפסיבי או הריאקטיבי של הריצוי ולעשות דברים שאני לא תמיד רוצה. אני חושבת שאלה באמת שתי קצוות, אבל הרבה פעמים הן מבטאות עמדה פנימית דומה, שאומרת, יש את העמדה הפנימית שאומרת, העולם הוא נגדי, ואני צריך או להילחם ולהשיג את מה שאני צריך כאן, אני צריך לשרוד ובשביל זה אני צריך... את יודעת, לצאת למלחמה, או שאני אעשה את מה שיגידו לי, ואז באמת יעריכו אותי. אבל בעצם העמדה הפנימית היא מאוד מאוד דומה בשניהם. המקום האגרסיבי זה מקום שאת יודעת, שלוקח את עצמך, מכבד את עצמך, אבל לא מכבד אחרים. המקום השני, המקום הריאקטיבי, זה מקום שהוא הוא מאוד מכבד אחרים, והוא פחות מכבד את עצמך. אז בדיוק שני המקומות על הציר. במקום, באמצע, המקום האסרטיבי, זה מקום שגם נותן לעצמי כבוד ומרחב, וגם נותן לאחרים כבוד ומרחב. וזה בדיוק האיזון הזה.
את יודעת שקראתי מחקר על זה שאנשים מאוד לא טובים בלהעריך כמה הם אסרטיביים. כלומר, שאנשים הרבה פעמים חושבים שאם הם קצת אסרטיביים זה כבר אגרסיבי, כלומר, יש איזה פחד כזה להתאפס כאגרסיבי, וליצור משהו שלא רציתי ליצור. ורואים את זה, את ההטייה הזו לשני הכיוונים, גם שאנשים שהם אסרטיביים מעריכים את עצמם כפחות מדי, כיותר מדי, כלומר, אנחנו טועים לכל הכיוונים כשאנחנו מעריכים את עצמנו. ואני חושבת שזה משהו שאנחנו יכולים לעזר גם באנשים אחרים. כלומר, לא רק להישאר בתוך איך אני רואה את עצמי, כי הרבה פעמים, כמו שאמרת, יש לי איזושהי פרדיגמה על איך הדברים עובדים, והאם לדרוש משהו זה כבר חוצפה, או יתפסו אותי כמפרת גבולות. אז לבדוק עם אנשים אחרים, תגידי איך את חובה את איך שאני מבקשת דברים. זה נתפס לך בצורה אגרסיבית, זה נתפס לך נעים. כלומר, אפשר לעזר הרבה בפידבקים החיצוניים, כי בסוף אסרטיביות ואגרסיביות ופסיביות זה משהו שאנחנו מעריכים אותו על ידי השוואה לאנשים אחרים, נכון? זה איזושהי תרבות שיש סביבנו.
אני חושבת שאת נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, והיא הפער בין איך אנחנו רואים את עצמנו ואיך אחרים רואים אותנו. ובאמת זה פער, החלון עיוורון הזה, או על פי מודל שנקרא מודל ג'והרי, הוא באמת מדבר על העניין הזה של, את יודעת, שיש דברים שאני יודע עליי, ואת יודעת עליי, יש דברים שאני יודעת עליי שאת לא יודעת עליי, ויש דברים שאחרים רואים עליי שאני לא רואה עליי, כל ההתנהגות הלא מודעת הזאת, וזה שייך לתחום העיוורון.
דרך אגב, למי שמקשיב לנו והוא גם מנהל במקרה, מסתבר במחקר שאסרטיביות זה אחת התכונות הכי משמעותיות שאנשים מעריכים על פיהם מנהלים. כלומר, מסתבר שזה, אני לא זוכרת אם היא הייתה במקום הראשון, אבל אחד מהמקומות הראשונים של עד כמה אני מעריך את המנהל שלי, קשור בצורה גבוהה לעד כמה הוא אסרטיבי. והאסרטיביות במובן החיובי, כלומר, אם נגדיר רגע מה זה אסרטיביות, למי שאולי עדיין תופס את זה בתור אגרסיביות, זה אסרטיביות זה להיות מסוגל להעביר את המסרים שלך בצורה שהיא ברורה, אבל נעימה. וזה בדיוק מקום שהוא חיובי. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא רוצה להיות אסרטיבי, כי לא נעים לי, כי יתפסו אותי כמפחיד, כמעורר פחד, אימה, וזה כבר אגרסיביות. כלומר, אגרסיביות זה לא אותו דבר כמו אסרטיביות, וחשוב לעשות את ההבחנה הזו, כי אנשים הרבה פעמים באותה נשימה אומרים, אני רוצה להיות אסרטיבי ואני לא רוצה להיות אסרטיבי, כי אז לא יאהבו אותי. אז להפך, אם תהיו אסרטיביים, כן יאהבו אתכם.
אתכם יותר.
כן.
אני חושבת שאסרטיביות, בדיוק כמו שאמרתי, מעוררת דווקא אהבה והערכה, למרות שנדמה לנו שלא. בואי נדבר אולי באמת קצת על האיך. על האיך. יאללה. איך מעבירים...
איך מעבירים מסר בצורה ברורה ונעימה.
ונעימה. אז באמת, אני חושבת שיש כללי עשה ואל תעשה, בכלל, במשוב. במקום של, קודם כל, אל תספר היסטוריה. את זוכרת שלפני שנתיים עשינו, את מכירה את זה שאנחנו מתחילים להידיין, ואז כל אחד שולף את הפנקס שלו ומתחיל להביא מההיסטוריה.
זה בעצם לא לעשות פנקסנות של מה כל אחד עשה על השני, מתישהו, אי פעם.
בדיוק. אז זה מחוץ לתחום.
שזה בעצם, את אומרת, בואו נדבר על מקרים קונקרטיים.
נכון.
שקורים עכשיו בהווה.
נכון.
שבשביל זה חשוב להיות כל הזמן גלויים, כי אם כבר לפני שנתיים לא פתחתי את מה שהפריע לי, אז זה מצטבר לי, ואני ארצה לפתוח את זה ביום הפתיחה.
נכון.
אז כדאי להיות פתוחים לאורך הזמן, ולא לחכות לזמן שריפה.
לגמרי. אני אתן לך איזה טיפ שנתנה לי מנהלת לא מזמן. אני אומרת, תשמעי, אני מנהלת מחברת, ואני רושמת על העובדים שלי כל מיני דברים, כדי שכשתגיע שיחת הערכה, לא יהיה לי רק מקרים מהחודש האחרון, אלא מהחצי שנה האחרונה.
וואי, מלא. לי,
לא, אבל לא בהכרח בשלילה. ואז ככה זה באמת רעיון לא רע, לנהל איזשהו, עבור מנהלים, לנהל איזשהו רישום, כדי כשאתה מגיע ואתה רוצה לנהל איזושהי שיחה רצינית, זה מראה גם רצינות שאתה זוכר. אז פה זה דווקא כן במקום ההיסטורי המיטיב. אז אחד, זה באמת לא לנהל פנקסנות. שתיים, זה להתייחס למקרים ספציפיים ולא לדון את האופי של מי שאני, לא, אתה עצלן, אתה אף פעם לא מגיע בזמן, אלא באמת...
לדבר על איחור שקרה ביום כזה וכזה, ולא על אתה בן אדם עצלן ומאחר ואי אפשר לסמוך עליך.
נכון. שתיים, כמו שאמרנו בשיחה הקודמת, תמיד לפתוח במשהו טוב. אז באמת לשלב במסרים ככה מילים של, גם מילים של הערכה, ויחד עם זאת גם מילים של דיוק, של איפה נדרש ללטש, מה צריך לעשות קצת כדי, במינון הנכון. את יודעת, הרבה פעמים אמרה לי מישהי ככה לא מזמן איזו אסטרטגיה נחמדה של, של שיח, שאומרת, תשמעי, כשמישהו מבקש משהו ואת לא רוצה לעשות את זה לאשורו, אז תשתמשי בשני ביטויים, או השיח צריך לכלול את כן, בשמחה רבה אני אעשה את זה ואת זה, או בשמחה רבה הייתי מאוד רוצה לסייע לך להשיג את היעד הזה והזה. יחד עם זאת, ואז לקחת את זה למקום שבו את רוצה לדייק את זה למקום שלך.
אני חושבת שזה גם מאוד חשוב לדבר על עצמנו, כלומר להגיד מה אני מרגישה, איך אני חוויתי את המצב, וזה נכון לדעתי לכל שיחה, לא רק בעבודה, אבל לא לבוא ולהגיד את לא נתת לי, את לא עשית לי בגללך ככה וככה, אלא להגיד אני חוויתי את המצב ככזה, ציפיתי ל-X, קיבלתי Y, נדבר נורא מהחוויה שלי, ואז הבן אדם בצד השני לא מרגיש צורך להתגונן. במיוחד כשיש עניינים של היררכיה שגם נכנסים פה, ואז ההתגוננות יכולה עוד לעלות אפילו יותר. אז להיות רגישים לזה שבסוף הבן אדם שיושב מולנו הוא בן אדם, וזה פוגע לו בנקודות שהם, הוא לא שם אותם בגדר זה רק עבודה, אלא זה איך שהוא תופס את עצמו, איך שהוא רואה את עצמו כבן אדם, איך שהוא מתקשר עם אנשים אחרים, וחשוב להיות רגיש לדבר, זה לא משנה אם הבן אדם הזה הוא הבוס שלנו, או קולגה שלנו, או כפיף שלנו, אז לדבר בעיקר על החוויה שלנו, ולאפשר לצד השני לתת את העמדה שלו כלפי הדבר הזה.
לגמרי. אז גם לדבר באני, גם להביע את מה שאני מרגיש, כי באמת מול רגש אף פעם אפשר להתווכח. אם את תגידי לי עכשיו שאת עצובה, אני לא אגיד לך שאת לא. אז או שאת מתוסכלת, או ש... אז גם לדבר באני, וגם לשאול שאלות. אני חושבת שבשיח כזה מאוד חשוב לשאול את... גם להגיד וגם לשאול, ומה את זקוקה ממני? מה את רוצה לראות אצלי יותר? מה את צריכה ממני כדי, כי אני לא רק באה ודורשת, אלא אני מנהלת איזשהו דיאלוג פתוח, כי כשאני אדייק את זה יותר ושאת תדייקי מולי, אנחנו נדע איך להתנהל טוב יותר יחד.
מדהים. זה מתחבר בדיוק למודל הרווארד לשיחות קשות. עשו מחקר בהרווארד, שלושה חוקרים, שילה הין, ברוס פיטון ודאגלס סטון. יש ספר מדהים אגב, למי שירצה לקרוא, נקרא Difficult Conversations. ומה שהם עשו, זה בעצם הם ניתחו אלפי שיחות קשות מכל הסוגים. החל משיחות מהעבודה, שיחות פיתורים, שיחות יחסנו לאן, שיחות גירושין, שיחות עם הילדים. כל שיחה קשה שהיא לא נעימה, החל מהעבודה ועד למיטה, הם ניתחו אותה ותמנלו אותה, והם הגיעו למסקנה שיש משהו שחוזר על עצמו בכל השיחות הקשות. ואם אנחנו מבינים את המודל הזה שחוזר על עצמו, אנחנו יכולים להפוך שיחות משיחה של קונפליקט לשיחה של למידה. ואני חושבת שזה מתחבר בדיוק למה שאנחנו מדברות עכשיו. הם אומרים, קודם כל יש לנו את הממד של מה קרה, שזה הסיפור והעובדות, וזה בדרך כלל איפה שאנחנו נשארים תקועים. מי אמר מה למי, חשבתי שיהיה ככה, הבטחת לי ככה, אני מקבלת משכורת כזאת ולא משכורת כזאת, היה איחור בהגשה, כלומר זה ממש העובדות של הדברים. ואנחנו הרבה פעמים תקועים ברובד הזה, במי צודק, מי הבטיח, מי אשם, כזה, כל הדברים שקורים ברמת מה קרה. אבל אז יש לנו רובד יותר עמוק, שנקרא שיחת הרגשות, שזה בעצם מה שהופך את השיחה לשיחה קשה. כי יש הרבה דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם בחיים, אבל הם לא הופכים להיות שיחה קשה. מתי זה הופך להיות שיחה קשה? כשנגעת לי בנקודה. כלומר, כשזה נוגע למשהו שמדליק אותי באופן רגשי, גורם לי להרגיש כועסת, בלחץ, שלוקחים ממני משהו שחשוב לי. והרבה פעמים זה שאנחנו מתעלמים מהרובד הזה, זה מה שעוד יותר גורם לשיחה לעבור אסקלציה. כלומר, אנחנו כל כך עסוקים במי צודק, אבל אין צדק אבסולוטי. זה לא שצד אחד צודק וצד שני טועה, וגם אם כן, זה לא משנה, כי השיחה עדיין מתקיימת וכל צד רוצה משהו אחר. אז אולי עוד רגע נדבר על איך מדברים על רגשות בעבודה, אבל הממד השלישי שהם דיברו עליו זה הממד של הזהות, שזה ממד עוד יותר עמוק, שנוגע למה שהזכרת קודם, לאיך אני תופס את עצמי, איך אני רואה את עצמי, מי אני, מה אני, מה זה אומר עליי שאני מקבלת משכורת שהיא לא תואמת את מה שרציתי, מה זה אומר עליי שהבוס שלי לא מרוצה ממני, מה זה אומר עליי שאני אחת שבאה ודורשת. כלומר, זה נוגע ממש...
מה זה אומר עליי שאני מאכזבת?
כן, ממש נוגע בסוגיות עומק, בתפיסה שלנו את עצמנו, וכמה שהסוגיה הזאת תהיה יותר לא פתורה, ככה היא יותר תעורר שיחות קשות, ויהיה יותר קשה כמובן לצאת מזה. אז זה המודל של הרווארד לשיחות קשות, שהוא מדהים בעיניי. אני חושבת שכל עבודה שעבדתי בה, שאני חושבת עליה, אם זו הייתה עבודה שמאוד אהבתי, היו שם גם אנשים שמאוד אהבתי. והיה לי כיף לבוא לשם, לא רק בגלל העבודה עצמה, אלא בגלל המסגרת, בגלל הפרצופים שאתה רואה, והאווירה שנוצרת שם, וזה דבר מאוד חשוב, אנחנו לא יכולים לזלזל בזה, ולהגיד, טוב, אני באה לעבוד, לא מעניין אותי מערכות יחסים בעבודה. כלומר, זה האינטרס שלי, להרגיש טוב במקום שבו אני עובדת, ולטפח את המערכות יחסים האלה.
לגמרי. רוב השעות אנחנו נמצאים שם.
נכון, אנחנו שם רוב השעות, אז שלא יהיה לנו נעים להיות שם, זה קטסטרופלי. וגם אני רואה שהרבה מהסבל שאנשים חווים בעבודה הוא תוצאה של מערכות יחסים לא טובות, של חוסר תיאום ציפיות, של תקשורת לא טובה, של אגו שמגיע שם, של מי עשה איזה עבודה ומה זה אומר, התחשבנויות, כלומר המון דפוסים שבחברויות לא היינו מעבירים אותם. ואיכשהו בעבודה אנחנו נותנים להם מקום.
זה נכון, אני מציעה אולי שנתחיל, את יודעת, זה מחזיר אותי קצת לתחילת השיחה בינינו, למודעות לסיפור הזה ולשים את זה כיעד. זאת אומרת, לא רק יעדים מדידים כמותיים במה אני משיגה בעבודה, אלא להגדיר לעצמי, להסתכל שנה קדימה ולהגדיר מה הייתי רוצה לשנות במערכות היחסים שלי בעבודה. עם מי הייתי רוצה לטייב את הקשר, איך אני הולך לעשות. לעשות לעצמך איזה תוכנית עבודה קטנטנה במקום הזה, ולשים את זה כמטרה. אם אתה תשים את זה שעובדים על זה, אז פשוט מגיעים לשם.
נכון. אני מאמינה באופן אישי שהמערכות יחסים שלנו בעבודה צריכות להיות, אנחנו צריכים להסתכל עליהן כמו שאנחנו מסתכלים על חברים שלנו. זה לאו דווקא שזה באותה אינטנסיביות או באותה רמת אהבה, אבל להתייחס לזה באותה צורה, כמו שהייתי מתייחסת לחבר. אז מישהו שעובד איתי, אני רוצה להתייחס אליו יפה, ואני רוצה שהוא יתייחס אליי יפה. ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים מדברים על עבודה בצורה של זה במה, זה מגרש משחקים, יש חוקים שצריך ללמוד אותם, ובעיניי זה אותם חוקים מהחברויות שבעולם החיצוני, הם אולי תופסים נושאים אחרים וצורות שיתוף פעולה אחרות, אבל אנחנו לא יכולים להתייחס לאנשים בצורה לא חברית, כי אז הם לא ירצו לעבוד איתנו. כלומר, מי רוצה לעבוד עם מישהו שמתייחס אליו בצורה שמזלזל בו, שלא מכבד אותו, שמתעלם ממנו, שצוחק עליו? כלומר, זה דברים שהם לא עוברים לדעתי בשום מקום, והם גם לא יעברו בעבודה.
כי אני מרגישה שיש הרבה אנשים שזה מאוד מטריד אותם, המקום של המיקום שלהם, איך אני ממקם את עצמי, איך אנשים תופסים אותי, ואני שומעת הרבה מהאנשים, זה לא צנוע לעשות יחסי ציבור. זה
מעולה.
משפט שחוזר על עצמו.
מה הרושם שאני עושה? זה מעסיק אותנו הרבה. איך תופסים אותי, איך רואים אותי, אם אני צריך לייצר רושם, איך אני אגרום לאנשים אחרים לחשוב עליי שאני...
ואם אני חלילה, רחמנא ליצלן, מעלה את הנושא הזה, אז אנשים אומרים, מה פתאום שאני אעשה לעצמי יחסי ציבור? אני שונא אנשים ששמים את עצמם בפרונט, אני שונא אנשים ש... את יודעת שמשוויצים, אני חושבת שזה פרדיגמה, אני חושבת שהרבה אנשים מסתובבים עם איזושהי תפיסה שאומרת, או שאתה עושה לעצמך יחסי ציבור, שזה משהו שנתפס אצל חלקם כשלילי, או שאתה בשקט ואתה, את יודעת, או שיש לך איזה אבא מאמץ בארגון שמטפח אותך לאורך השדרה ומה קורה אם לא. אז קודם כל, אני חושבת שאת יודעת, יש כללים מסוימים להתנהלות בארגון, כמו שיש כללים במשחק הדורסל. אז כדאי אחד זה לשים את החליפה ולהיכנס פנימה, וזה לא טוב או רע. זה היכולת באמת לראות איך אני מייצר ערך אמיתי בתוך הארגון. זה אומר למשל, איך אני לוקח פרויקטים שהם לא עבודה ישירה שלי, איך אני מוביל משהו רוחבי, איך אני פרואקטיבי ויוזם, בדברים שהם לא ישירות שלי. איך אני מפתח מקצועיות ומקצוענות, שבאמת יתפסו אותי, כי באמת אני כזה. איך אני מוסיף ערך, כמו שסיפרתי לך על ההוא, שהיה שומע הרצאות ברכבת, ואחר כך הוסיף ערך לצוות.
אבל זה מדהים שכל מה שאת אומרת, זה מזווית של איך אני נותן ערך, ולא מזווית של איך אני עושה רושם. שזו הבחנה סופר חשובה, כי הרבה אנשים חושבים על זה ממקום של איך אני גורם לאנשים לחשוב שאני, לראות שאני, לקדם אותי, זה לא הפוקוס הנכון, ואני רוצה לתת מחקר לזה בתור דוגמה, שהוא מחקר מגניב לדעתי. בדקו אנשים שהיו לפני רעיון עבודה, שהוא היה רעיון לעבודת חלומותיהם, מה שנקרא, וזו סיטואציה מלחיצה, כלומר, העבודה שאנחנו ממש ממש רוצים אותה, אנחנו מאוד עסוקים במה יחשבו עלינו ואיך יתפסו אותנו, ואם אני אקבל את זה או לא אקבל את זה. וחילקו אנשים לשני תנאים בעצם, הניסוי הזה, לקבוצה אחת אמרו, תנסו לעשות רושם, תציגו את החוזקות שלכם, את הדברים שאתם טובים בהם, את כל הדברים שאם ישמעו אותם יגידו, וואי, זה היה בן אדם הכי טוב לתפקיד הזה אי פעם, ובאמת, תתנו את המיטב שלכם, כי אתם הכי מתאימים לתפקיד הזה, שזה בדרך כלל מה שאנחנו רגילים לשמוע, על לפני רעיונות עבודה, נכון? תביא את הכי טוב שלך ותראה את זה. ולקבוצה שנייה של אנשים אמרו לחשוב, תחשבו למה העבודה הזו היא משמעותית בשבילכם. כלומר, למה התפקיד הזה הוא מה שאתם רוצים לעשות? למה הוא מתאים לכם כבן אדם? לא ממקום של למה אתם תהיו טובים בזה ותוכיחו, אלא למה אתם רוצים את העבודה הזו? וזו שאלה שהיא הרבה יותר מתמקדת בערך מאשר ביכולות ובהפגנה שלהם. ובעצם לקראת הרעיון כל הזמן הזכירו לאנשים שזו השאלה שהם צריכים לשאול את עצמם, וברעיון עצמו עקבו אחריהם. כלומר, צילמו את זה, תמללו את זה, עקבו להם אחרי הקצב לב, שחרור של כל מיני חומרים, וראו א' שאנשים שהתמקדו בערך, שהתמקדו במשמעות, נתפסו כיותר מוצלחים ברעיון. אפילו שזה לא מה שהם התמקדו בו, העריכו אותם כאנשים שיותר כיף לעבוד איתם, כאנשים שיהיו יותר טובים בתפקיד, הם היו פשוט יותר טובים ברעיון הזה. דבר שני, ראו שמבחינה פיזיולוגית אפילו, הם שחררו הרבה פחות קורטיזול, שקורטיזול זה הורמון שמקושר אצלנו ללחץ, אבל ללחץ רע, לכזה שחיקה, עצירות של כלי דם, כל התופעות שאנחנו שומעים על הלחץ הלא טובות, זה שם, בקורטיזול. אז ראו שאנשים שחשבו על הרעיון מתוך זווית של איך אני אעשה רושם טוב והראה את החוזקות שלי, הם שחררו הרבה הרבה יותר קורטיזול מאשר אנשים שחשבו על זה מתוך הזווית של המשמעות והערך. ואומנם כאן מדובר בסיטואציה של רעיון עבודה, שהיא לא בדיוק מה שקורה לנו בעבודה, אבל היא מאוד דומה לזה. אנחנו הרבה מתעסקים ברושם שלנו, באיך להראות, באיך יקדמו אותנו, וזו לא זווית שהיא נכונה. אנחנו צריכים לחשוב על המהות של למה אני נמצא במקום הזה, בעבודה הזאת.
אני איתך, את נוגעת בנקודה מאוד מאוד משמעותית, שהיא המשמעות. גם קומיקאי, כדי, את יודעת, כדי שהוא יגשים את הייעוד שלו, הוא צריך להופיע מול קהל ולרגש אותו.
נכון.
גם, אז המקום הזה של לשאול את עצמי את השאלה, מה אני מאפשר דרכי למקום הזה, לעבודה הזאת, לצוות שלי, זו שאלה שהיא מאוד מאוד משמעותית. הרבה פעמים אני ממליצה לאנשים, את יודעת, שמציגים את עצמם, אם את מדברת על רעיונות עבודה או... ובכלל, זה לספר מה מדליק אותם בזה.
וזה win-win situation, כי הרבה פעמים אנשים חושבים, אבל אם אני אעזור לבן אדם אחר, זה כאילו יבוא על חשבוני. כאילו זה משחק סכום אפס, שאם אני עוזרת למישהו אחר להתקדם, אז אני אתקדם פחות. וזה טעות, כי אם אני עוזרת למישהו אחר להתקדם, קודם כל הוא יעזור לי גם אחר כך.
לגמרי.
דבר שני, אני מייצרת שיתוף פעולה. הוא יכול לדעת לי דברים שאין לי. וזה מרגיש טוב, ובא לי לבוא לעבודה הזאת, ואין את כל הקטע הזה של אגו, ומי אמר קודם, ולמי נותנים את העבודה הזו, ולמי לא נותנים את העבודה הזו, ומה הבוס חושב עליה, ומה הבוס חושב עליי, וזה דברים שהם פשוט, הם הרסניים לעבודה שלנו. בסוף אנחנו הולכים לעבודה, ואנחנו חושבים על זה כל היום, כי מי רוצה לעבוד כשהוא רק חושב על זה שלא מעריכים אותו, ונותנים לאנשים אחרים עבודות יותר גדולות, ולא נותנים את כל התפקידים הגרועים, זה צריך להשתחרר מהדברים האלה.
נכון, אני מסכימה איתך שמשמעות היא מאוד חשובה, וכדאי לחשוב עליה, וכדאי גם לדבר עליה, כי מה שקורה, דיברת קודם על הפיזיולוגיה שבדקו וראו, אז אני רואה שכשאנשים מדברים על מה מעניין אותם, מה מדליק אותם במה שהם עושים, אגב, אני מציעה גם למנהלים לשאול את העובדים, לא רק ברעיונות עבודה, במהלך שיחות משהו, ובכלל, שעושים ערבים, את יודעת, משותפים, לשאול, מה מעניין אתכם במה שאתם עושים? מה מדליק אתכם בזה? מה? ומיד את רואה את הניצוץ בעיניים, את הברק, את הדמעה של ההתרגשות, את רואה פשוט את הפיזיולוגיה משתנה, כשאנשים מדברים על הדברים המשמעותיים שהם עושים, ואיך, מה המשמעות, וכשמדברים על המהות, זה בא לידי ביטוי מיד בפיזיולוגיה. אז לא פלא שזה משפיע בתוך רעיונות עבודה.
מדהים. איזה יופי.
את יודעת... עוד איזה כלי קטן, אני הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על מערכת יחסים, אז אנחנו בדרך כלל נוטים להסתכל על מי שמולנו. ואני הייתי רוצה להזמין ככה את המאזינים לעלות למעלה, לקחת איזה הליקופטר קטן ולעלות למעלה לשמיים רגע, ולהסתכל רגע על שני אנשים שעומדים שם למטה, ולא עליו ועל עצמך, אלא להסתכל על המרחב המשותף הזה ביניכם. ובעצם מה יש בתוך מערכת יחסים מיטבית? יש, את יודעת, כמה ערכים שנקראים מטה סקילס. אמון, כבוד, פתיחות, הקשבה, אינטימיות, כלילות, פלייפולנס, שזה גם ערך מאוד מאוד חשוב בתוך מערכת. להסתכל רגע ולמפות מה יש שם שהוא טוב וחזק, בין הערכים הללו, ומה יהיה שהייתי רוצה לעשות בו צעד קדימה מבין הערכים האלה. עוד פעם, זה לא מי שנמצא מולי, זה המערכת, זה הקשר בינינו. מבחינתי, זה הדבר, להסתכל על הקשר, לא רק עליו או עליך.
ומה הצעד שאני יכול לעשות ואז, כדי לתרום לזה?
ברגע שאני יודע שלמשל הכבוד בינינו הוא מאוד, הוא יושב טוב או שיש בינינו המון פתיחות, אבל למשל המקום של המשחקיות הוא יותר נמוך, או המקום של, לא יודעת, פתיחות הוא יותר נמוך, אז אני יודע על מה להתמקם, אני יודע איפה הייתי רוצה לקחת צעד קדימה, ושם זה כבר מדייק את זה. משם אני יכול לפעול, לעשות רגע לעצמכם את ההבחון הזה, להסתכל על הקשר ולראות איפה אני רוצה להתמקד, ומשם ללכת עוד צעד קדימה.
אז יופי. כלי יפה מאוד. אני חושבת שכל אחד יכול לשאול את עצמו, א', איך אני מרגיש מבחינה חברתית בעבודה, ומה אני יכול לעשות כדי להרגיש קצת יותר טוב, או לגרום לאנשים אחרים סביבי להרגיש קצת יותר טוב בעבודה. כדי שלכולנו יהיה טוב יותר. וגם חשוב לדעתי מאוד לזכור שדברים יכולים להשתנות. הרבה פעמים אנשים אומרים, הוא בן אדם כזה וכזה. המקום עבודה הזה יש לו תרבות כזו. כלומר, אנחנו רואים את הדברים בצורה מאוד מוחלטת, וזה לא מאפשר שיח ולא מאפשר שינוי. וזה מזכיר לי ניסוי. שבעצם שאלו אנשים מראש על אנשים אחרים, כמה הם תחרותיים או משתפי פעולה. ועשו ככה רשימה, אמרו נגיד משה, שמעון וחיים, קטלגו אותו בתור תחרותי, ואת צבי מוישל השני, לא עולים לי עכשיו שמות, ויורם, קטלגו אותם כמשתפי פעולה. ואז הביאו את כולם לאיזשהו משחק, ובלי קשר לאיך שאנשים אחרים תפסו אותם, לחלק אמרו, זה משחק, קוראים לו משחק הקומיוניטי או משחק הקהילה, שזה משהו שמודד שיתוף פעולה, ולאחרים אמרו, זה משחק התחרות, או אני לא זוכרת בדיוק איך קראו לזה, אבל שם שמעודד תחרותיות. וראו שבלי קשר לאיך שאנשים אחרים קטלגו אותם, אנשים נהגו כפי שקראו למשחק. כלומר, במשחק שקראו למשחק התחרותיות, אנשים התנהגו בתחרותיות ולא שיתפו פעולה, במשחק שקראו למשחק השיתוף פעולה, אנשים התנהגו בשיתוף פעולה ולא היו תחרותיים ולא דפקו אחד את השני. ולי זה מתקשר למקום של, אנחנו יכולים לעשות שינוי, אנחנו יכולים שנייה לצאת מהקטלוגים האלה של להגיד, הבוס שלי הוא כזה, והעבודה הזאת היא כזאת, והאווירה היא כזאת, ולשאול את עצמנו, איך אני רוצה שזה יהיה, ואיך אני מייצרת את הדבר הזה, במקום שבסוף יש לי אחריות עליו, וכשדיברנו קודם, אמרת משפט יפה, תגידי אותו שוב.
אני חושבת שכל אחד אחראי על 100% תקשורת. אם כל אחד יסתכל על עצמו ויגיד, אני אחראי על 100%, של התקשורת בינינו, אז זהו, זה הסיפור, זאת נקודת ההתחלה, לא עד כמה את אשמה ועד כמה את אחראית, אלא מה אני, להפנות את האצבע כלפיי ולהגיד, אני מביאה את 100% שלי, את מביאה את 100% שלך, לא להסתכל לצלחת של השני. ואז באמת, באמת, כל אחד מביא את הטוב שלו, ומשם צועדים קדימה. תמיד יהיו אתגרים ודברים לנצח, אבל בסדר, בשביל זה אנחנו פה.
אנחנו מקוות שהפרק הזה יהפוך להיות ההתחלה של מערכות יחסים יותר טובות בעבודה. ואיפה מוצאים אותך אם רוצים למצוא אותך? איפה זה קורה?
שמי לימור בנש.
מחפשים באינטרנט.
מחפשים באינטרנט.
ומגיעים לאתר שלך. אז שיהיה לכם שבוע טוב, ואני מזכירה לכם להקשיב לפודקאסט דרך האפליקציה, כי זה הרבה יותר נוח מאשר דרך הדפדפן. אז אם עדיין אין לכם אפליקציה לפודקאסטים, אז באייפון יש לכם אפליקציה מובנית שנקראת פשוט פודקאסט, היא סגולה כזאת, תמצאו אותה, תחפשו חושבים טוב, תעשו סאבסקרייב, ובאנדרואיד אתם צריכים להוריד אפליקציה, יש המון אפליקציות, החל מפודבין, פודקאסט אדיקט, תורידו איזושהי אפליקציה, ושם גם תחפשו את התוכנית. יהיה לכם הרבה יותר כיף להקשיב ככה. במקום להיכנס כל פעם לאתר. אז זהו, שיהיה לכם מערכות יחסים נהדרות, ושבוע טוב, ביי!